פרק וילחם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. המלחמה הזאת עם עמלק היא למעשה המלחמה הראשונה שלנו עם ישראל. קודם לכן עם מצרים נאמר מפורש, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. כאן זוהי הפעם הראשונה שאנחנו עומדים במלחמה, והמלחמה הזאת מאוד מאוד לא מובנת. ראשית, מיד בתחילתה, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, זאת אומרת, ביחד אנחנו הולכים להילחם, אבל ההמשך של הפסוק, וצא יילחם בעמלק. מדוע משה רבינו שעומד מול פרעה, מכה את מצרים, מכה את הים, לא מסוגל לעמוד מול עמלק? מדוע הוא שולח את יהושע למלחמה? אז עומדים על כך חז"ל בקטע השני, למה ליהושע? אמר לו, זקנך אמר את האלוהים אני ירא, כך אמר יוסף, ובזה כתיב בעמלק ולא ירא אלוהים. יבוא בן בנו שאמר את האלוהים אני ירא, ויפרע ממי שנאמר עליו ולא ירא אלוהים. זאת אומרת, עומק דברי חז"ל, יש משהו מיוחד באמירה של יוסף את האלוהים אני ירא, שמשה מבין שבכוח זה דווקא יהושע יכול להילחם בעמלק. כי הרי יראת אלוקים הייתה גם בשאר השבטים, כולם היו יראי השם. מיתתו של יעקב, כפי שכבר ביארנו, הייתה שלמה. לא היה פסולת בזרו. כולם שווים, כולם שקולים. אבל למרות זאת, יש משהו מיוחד אצל יוסף באמירה את האלוהים אני ירא, שמכוח זה זרו יהושע יכול להילחם בעמלק. אז השאלה הראשונה שאותה אנחנו מבקשים לשאול, מה מיוחד באמירה של יוסף את האלוקים אני ירא, שזרעו יהושע מכוח זה יכול להילחם בעמלק? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, המלחמה הזאת יש בה דבר מאוד מעניין. פסוק י', ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. זאת אומרת שמה שאמר משה, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, זה לא אנוכי לבד אלא עם אהרון וחור. יותר מזה, גם בהמשך, אהרון וחור תומכים במשה. השאלה השנייה היא, מדוע משה לקח איתו למלחמה בעמלק דווקא את אהרון וחור? מדוע לבד משה לא יכל היה לעמוד ולהרים את ידיו? מדוע הוא לקח את אהרון וחור? זוהי שאלה שנייה. שאלה נוספת, בהמשך המלחמה, בקטע הראשון, פסוק י' דלד, אחרי שיהושע חולש את המלאק ואת עמו לפי חרב, ויאמר השם אל יהושע, כתוב זאת זיכרון בספר, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחות אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. היה כאן ציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, שיאמר ליהושע, שימחה את זכר המלאק. איך משה מעביר את הציווי? פסוק תזיין, ויומר, כדי לעשות קו, כי יד על כס יד. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומרים חזל, רש"י מביא את זה בקטע השלישי, מהו כס ולא נאמר כיסא, מהו יא ולא נאמר יות קי ואב קי, אף השם נחלק לחציו. נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של המלאק כולו. וכשימחה שמו, יהיה השם שלם והכיסא שלם. זאת אומרת, את זה אומר משה ליהושע. הוא לא רק אומר לו מלחמה להשם במלאק מדור דור, כפי שהוא מצטווה, הוא אומר יותר. אין השם שלם, ואין הכיסא שלם עד שימחה זרו של המלאק. והשאלה השלישית היא, מניין לו למשה שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרו של המלאק? הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה למשה, הוא רק אמר לו, תאמר ליהושע, מלחמה לעמלק, להשם בעמלק מדור דור. זוהי מלחמה נצחית עד הגאולה העתידה. אבל מניין לו למשה שאין הכיסא שלם ואין השם שלם? זוהי שאלתנו השלישית. הפרשה הזאת של עמלק מופיעה פעם נוספת בתורה, פרשת כי תצא, בקטע הרביעי. שם נאמר, זכור את אשר עשה לך המלאק, כי הרי זאת מלחמה להשם מדור דור, את צריך לזכור את זה, בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. והיה, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. אז מובן שעלינו לזכור את מה שעשה המלאק. אבל אם נעיין היטב הפסוקים, נגלה פה דבר מעניין מאוד. שחובת הזכירה זה לא רק מה שעשה המלאק, אלא גם המיקום, המקום שבו פגש אותנו המלאק. איפה? בדרך. פעמיים התורה מדגישה את זה, וכדאי לסמן את זה. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך, פעם ראשונה בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך פעם נוספת. זאת אומרת, יש כאן חובה מיוחדת לזכור את המיקום, איפה המלאק תפס אותנו, איפה? בדרך. מה זה כל כך חשוב, אם זה היה בדרך או לא בדרך? הרי החשוב כאן שהמלאק בעצם בא והראה לכל העולם שכל העולם פחד, חיל אחז יושבי פלשת, שמעו עמים הרגזו, כולם פחדו אחרי קריאת ים סוף. בא המלאק ואומר, לא כל כך נורא, אפשר להילחם גם בישראל, אפשר לקפוץ למים, נדמה שהמים רותחים, אומרים חזל במדרש, לא נורא, אפשר לקפוץ. אז הוא למעשה פתח את הדרך לכל המלחמות בנו, לכן צריך לזכור את זה. אבל מה כל כך חשוב לזכור שזה היה איפה? בדרך. אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים לשאול בסיומה של הפרשה שבה אנחנו נעסוק השבת, ומכוח הדברים האלו נקבל אור על כל הפרשה מראשיתה, וכמובן מעבר לזה איך הדברים יורדים אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מה מיוחד באמירה של יוסף את האלוהים אני ירא, שמכוח אמירה זו זרעו יהושע הוא זה שמסוגל להילחם ולפגוע בעמלק? שאלה נוספת, מדוע משה רבינו המכה את מצרים, המכה את הים, לא יכול לעמוד לבד מול עמלק וחייב לקחת איתו את אהרון וחור? ושאלה נוספת, מניין לו למשה שאין הכיסא של הקדוש ברוך הוא שלם ואין שמו שלם עד שימחה זרעו של המלאק? והדבר הנוסף והאחרון, מדוע חשוב לזכור לא רק את מה שעשה המלאק, אלא גם את המקום שבו עשה את מה שעשה, שזה היה בדרך בצאתנו ממצרים? אז כדי לברר סוגיה זו, נפתח את הדברים בדרך הבאה. כאשר סבא יעקב עומד מול יצחק כדי לקבל את הברכות, אומר לו יצחק, דבר אחד ברור לי, שהכל הוא כל יעקב, אבל הידיים הם ידי עשיו. באים חז"ל ואומרים, מתי שקולו של יעקב נשמע, אין ידי עשיו שולטות. זאת אומרת, הכוח שלנו זה הכוח של קול, של הקול, קול יעקב. כוח הדיבור, כוח הלשון. והנה בא משה ואומר, לא איש דברים אנוכי. בא משה ואומר, כבד פה וכבד לשון אנוכי. זאת אומרת, משה בעצם בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אנהיג את ישראל? אתה רוצה שאני יוביל אותם? אני הרי יודע איך מובילים עם, על ידי הקול, על ידי הדיבור. אני לא מתאים. כך מישהו אחר. זאת אומרת, משה רבנו בא ואומר, זה לא בעיה טכנית, שאני לא גרייט ספיקר. זה לא בעיה שאין לי חריזמה להוביל את העם. יש כאן משהו עמוק יותר. הרי כדי לעמוד מול העמים, צריך לעמוד עם כוח של קול, של דיבור. זה לא אני. לי אין את הכוח של הקול, קול יעקב. ולכן, אם אין לי את הכוח הזה, אז ידי עשיו ישלטו. לכן, שלח מישהו אחר. מה פירוש הדברים? מה זאת אומרת שמשה רבינו בא ואומר, לי אין את הכוח של הקול, קול יעקב? משה רבינו שנולד, מתמלא הבית אורה. משה רבינו, שכל יצירתו ותחילת חייו הם בנס, ורואה את יד ההשגחה איתו. אז מה זאת אומרת שהוא מסוגל לומר לקדוש ברוך הוא? עד כדי כך, שלח מישהו אחר. ושהקדוש ברוך הוא מנסה יום אחרי יום, אומר לו בסוף, משה, תעשה מה שאתה רוצה. שלח נא ביד נא, תשלח. הקדוש ברוך הוא כועס. מה עומק הדברים? ההסבר הוא, פילי פלאים. שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, אומרת התורה, ויקח אפר מן האדמה, וינפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר האונקלוס בקטע השישי, וברא השם אלוקים ית אדם אפרה מן ערה, אפר מן האדמה, ונפח באפוי נשמת בחיי, ונפח באפו נשמת חיים, ואז מה קרה? ועבט באדם, כדי לעשות קו, לרוח ממללה. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא למעשה ביטוי של איזון, בלנס, בין נשמה וגוף. היכולת לצרף נשמה וגוף בא לידי ביטוי בכוח הדיבור. הדיבור זה רפלקשן של האיזון הנכון בין הנשמה והגוף. אומר משה, ריבונו של עולם, אני לא מתאים. למה? כי לי, כך מסביר המהר"ל, ומיד נראה את זה בפנים, אין את הבלנס הנכון. אין לי את הכוח השווה של נשמה וגוף. כבד פה וכבד לשון אנוכי. פירוש הדבר, אומר המהר"ל, בקטע השביעי, ויאמר משה אל השם, בי השם, לא איש דברים אנוכי. יש להקשות, משה, שהיה לו כל המעלות, ואף שלמות הגוף היה לו, כמו שאמרו על קומתו, ובכל דבר, איך היה זה שלא היה איש דברים, והוא נחשב מן השלמות, משה רבינו האיש השלם, איך היה לו בעיה בכוח הדיבור, סימן שלא איש שלם. אומר המהר"ל, ההסבר הוא, דע, כי מפני שהיה משה רחוק מן החומר, ואין כוח בלתי נבדל מן החומרי, כמו הפה והלשון, שכוח הראייה והשמיעה אין פעולתם בתנועה, רק במנוחה. ראייה זה דבר פסיבי, שמיעה זה דבר פסיבי, אבל דיבור זה פעולה אקטיבית, פעולה גשמית. אדם חייב להזיז את השפתיים. אומר משה, אני נוצרתי, אני לא יודע למה, אבל כך יצרת אותי הקדוש ברוך הוא, יותר רוחני מאשר גשמי. אין לי איזון מתאים. איך כתוב על משה? וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים. אומרים חז"ל, מחציו ומעלה אלוהים, מחציו ומטה איש. כאשר משה הולך לקבל את התורה, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, והוא לא מגיע. אומרים כל העם לאהרון, כי זה משה האיש איננו. אנחנו יודעים שהוא אלוקים, זאת אומרת יש בו חלק אלוקה, יש בו משהו רוחני, יש בו כוח לצום 40 יום ו-40 לילה. אבל אנחנו רוצים פה למטה לראות איש, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, זה נעלם. אנחנו רוצים פה איש, רוצים פה משהו גשמי, לכן קום עשה לנו אלוהים אחרים. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע להנהיג אותם בצורה הנכונה, אין לי את הכוח לעמוד מול ידי עשיו, כי הקול שלי הוא לא קול שיש בו את האיזון בין גשמי ורוחני. לכן נעמיק בזה קצת יותר, זה פילי פלאים. אותה גמרא מפורסמת במסכת נידה בדף למד בקטע השמיני, למה אבלה דומה במאי אמו לפנקס שמקופל ומונח ידו על שתי צדעיו וכולי, אוכל ממה שאמו אוכלת, שותה ממה שאמו שותה. כיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום מסתם הפתוח, שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת, ונר דולק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ומה קורה אז? ומלמדים אותו כל התורה כולה. אני קורא בדילוג. בשורות האחרונות כדאי לסמן בקו, כיוון שבא לאוויר העולם, במלאך וסותרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה. מה פירוש הדבר? כשהתינוק נמצא במאי אמו, אלה חיים רוחניים. אז הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. הוא יודע את כל התורה כולה. כשהוא יוצא לאוויר העולם, במלאך וסותרו על פיו, ומכוח זה מתחדש בו דבר אחד שלא היה לו במאי אמו. הכל היה לו שם, אוכל, תורה, הכל, חוץ מדבר אחד, כוח דיבור. הוא זז במאי אמו, אמא מרגישה שהוא זז, אבל הוא לא מדבר. כיוון שהוא יצא לאוויר העולם והתחיל לדבר, בהתחלה זה בכי ולאט לאט זה נהפך לדיבור, הוא שוכח את כל התורה כולה. כי דיבור זה ביטוי של גשמיות, של תנועה של השפתיים. שיש ביטוי של גשמיות, הוא שוכח את כל התורה שבמאי אמו. שם הכל היה רוחני. מה תפקידו כאן? לדעת להשתמש באותו כוח גשמי שנקרא דיבור ולקדש אותו. עד כדי כך שאפשר יהיה לומר על פיו פה קדוש, כמו שמופיע הרבה פעמים על תנאים, על ראשונים, פה קדוש, איך אמר דבר זה? לחבר את הקדושה ואת החול ביחד. אומר משה, אני לא יכול לעשות את זה. כבד פה וכבד לשון אנוכי. איך אומר המהר"ל בקטע התשיעי? וכאשר משה היה נבדל במעלתו, לא היה נוטה אל הגשמי, כי אם אל, אל מעלה הנבדלת, היה חסר מה? המקה בפטיש, הפיניש, גמר פטיש זה. ולכך, אף אחר שיצא לאוויר העולם, ידע כל התורה, ותחסרה הוא מעט מאלוקים. לכך היה חסר לו דבר זה. ואבן זה, כי הוא דבר ברור. ואמרו חכמים, מרבה דברים מרבה שטות. כי הדיבור פועל גשמי. כי ברוב דברים ירחק מן השכל. זאת אומרת, לפעמים השתיקה זה הדיבור הכי גדול. כי השתיקה זה הביטוי של המחשבה. אני חושב. אני לא מדבר בלי לחשוב. שיש את האיזון הזה, זה הכל כל יעקב. אומר משה, אצלי זה הפוך. אצלי החיים הם יותר מדי גבוהים. אני לא יכול לרדת לאיזון הנכון. לכן, אני לא יכול ללכת ולדבר עם פרו ולהוציא את ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך, ואנוכי אהיה עם פיך. לך, ואתה תראה בסופם של דברים שיש לך את האיזון הנכון. אתה תדע לחבר. אתה תדע לצרף את הדברים בצורה הנכונה. לך, ואנוכי אהיה עם פיך. אם כך, פילי פליין, כאשר עומדים ומקים את מצרים, יכול לעמוד משה ולהקות, כי זה בצורה של נס. כאשר צריך להקות את הים, יכול לעמוד משה ולהקות, כי זה בצורה של נס. אבל כאשר פעם ראשונה עומדים להילחם באופן פיזי, אומר משה, זה לא אני. מי כן? יהושע. אני לא יכול לעשות את זה. מה שכן אני יכול לעשות, לקחת איתי את הארון וחור. אם הם יעמדו מימיני ומשמאלי, אני אוכל. למה? הארון זוהי כהונה, חור זוהי מלכות. עניינה של כהונה לקחת את הקורבן, את הבהמה, ולהרים את זה לקודש, לחבר גשמי ורוחני. עניינה של מלכות לדעת לחבר את ענייני המדינה, את ענייני היום יום, למלכות שמיים. אהרון וחור יעמדו לימיני ולשמאלי, אני אוכל להרים את ידיי. אחרת, זה לא יעבוד. איך אומרים חז"ל? שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, בקטע העשירי, שלח נעביה, תשלח. אתה רוצה הקדוש ברוך הוא, שלח אותי. אני אבל לא נראה לי כמתאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה, תזכור מה אמרת. אתה אומר שאתה לא מתאים? אנחנו עוד ניפגש בהמשך. ונראה מה אז תגיד. הנה, אמר רב שמואל בר נחמן, כל שבעת ימי הסנה, היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה, שילך בשליחותו למצרים. ולבסוף, אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביאת נשלח, ככה עונים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שאני צוררה לך בכנפיך. אתה עוד תראה, זה עוד יחזור אליך בחזרה, כבומרנג. ומתי פרה לו הקדוש ברוך הוא? רבי ברכיה ורבי חלבו. אחד אמר, כל שבעת ימי המילואים, היה משמש בכהונה גדולה, סבור שהוא שלו. בסוף נאמר לו, אינה שלך, אלא של אהרון אחיך. שנאמר, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון. מה אמרת? אתה לא יודע איך מחברים, אין לך את האיזון הנכון בין הגשמיות והרוחניות, בין הקודש והחול, כך אמרת. אז איך אתה מבקש להיות כהן גדול? את הדבר הגשמי לדבר הרוחני, לכן אתה לא תהיה כהן גדול. רבי חלבו אמר, כל שבעת ימי אדר היה משה מפייס ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיכנס לארץ, ולבסוף אמר לו, לא תעבור את הירדן הזה. אתה משה יכול להיות מנהיג רק כאשר הלחם בא מן השמיים, שמברכים המוציא לחם מן השמיים. אבל בשעה שיתחילו לברך המוציא לחם מן הארץ, אתה כבר לא יכול להנהיג. להוציא לחם מן הארץ ולברך, כך לחבר את הארץ לקודש. אתה הרי אמרת, לא איש דברים אנוכי. חבל, אבל פיך ענה בך. אתה לא תהיה לא כהן גדול ולא תוכל להניג את ישראל לארץ. את זה מבין משה כבר בהתחלה במלחמה עם המלאק. אז הוא לוקח איתו את הארון וחור. הוא מבקש בעצם לומר, שלושתנו ביחד נוביל את העם. הארון הכהונה, חור המלכות, ואני מחבר את הדברים ביחד מלמעלה. אולי דרך זה אני אוכל להילחם עם המלאק, וגם אחר כך עם שבעה עממים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עם המלאק זה עובד, עם שבעה עממים זה כבר לא יעבוד. מי ילחם בהמלאק? יהושע. אומר לו משה, צא מאיפה? מהבית? צא מאיפה? אומרים חרבי רשי, בסוף העמודה הראשונה, צא מן הענן וילחם בו. אני לא יכול לצאת מן הענן. אני לא מסוגל. אני חי למעלה. אתה צא וילחם בו. אתה יכול לצאת ולהיכנס. לך יש את האיזון הנכון. לכן זה פילי פלאים. פילי פלאים. איך קורא לו משה? ויאמר משה אל, בקטע הראשון, בשורה הראשונה, ויאמר משה אל, יהושע, סליחה, נדמה לי שיהושע יקראו לו רק אחר כך. עוד הרבה הרבה שנים אחר כך, או אחרי זמן יקראו לו יהושע. לא עכשיו, עכשיו קוראים לו רושע. מה זה יהושע? אומר הרמב״ן בקטע ה-11, נראה מכאן כי משה מיום היותו לפניו היה קורא אותו יהושע. הוא כבר קרא לו מיד יהושע. וכן כתוב, הישמע יהושע את כל העם אחרי חטא העגל, והישמע יהושע את כל העם. והכתוב שאמר בעניין המרגלים, שואל הרמב"ן, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, מה הכוונה? הסבר אחד אומר הרמב"ן, הרמב"ן לב הראשונה ידבר, זאת אומרת אני קורא לו עכשיו יהושע, אבל למעשה כבר אז קראו לו יהושע. הסבר נוסף, שני השורות האחרונות בקטע ה-11, או שנאמר כי אז קבע לו משה אותו השם בפני העדה, שלא יקרא שמו עוד הושע וישמו יהושע. זאת אומרת משה קורא לו יהושע מההתחלה, אבל אפישל באופן רשמי השם יהושע מתקבל רק אחר כך. מה המיוחד בשם הזה? יא יושיעך מיצאת המרגלים. מה זאת אומרת יא יושיעך יודקי? מה מיוחד בזה? אומרת הגמרא במנחות בקטע ה-12, כל יום בתפילה אנחנו אומרים בסיומה של תפילת שחרית, בטחו בה השם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. מה הכוונה? דרש רבי יהודה בר רבי אילאי בדילוג של כמה שורות, אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא, אחד בהי ואחד ביוד, ואיני יודע אם העולם הבא ביוד והעולם הזה בהי, אם העולם הזה ביוד והעולם הבא ביוד בהי. כשהוא אומר אלה תולדות השמיים והארץ באי ברם, אל תקרא באי ברם אלא כדי לעשות קו בהי ברם. הווה אומר, העולם הזה בהי והעולם הבא ביוד. מה פירוש הדבר? מאוד פשוט, היי זוהי מציאות קיימת לפנינו. יוסף אומר למצרים, היי לכם זרע, קחו. יוד זוהי אות שבאה לבטא עתיד, כל יוד בראש מילה הופכת את המילה לעתיד, ילך יבוא יעשה, אז יא שיר, אומר רש"י, רמז לתחיית המתים. יוד, עתיד, העולם הזה לפנינו, אפשר לגעת, להסתובב, לראות. עולם הבא זה עולם של מחר, זה עולם של יוד. עולם הזה נברא בהי, עולם הבא נברא ביוד. אומר משה ליהושע, לך יהיה את הכוח, אתה תהיה המנהיג הראשון שתדע להנהיג את כלל ישראל באיזון, בבלנס הנכון בין ה' וי'. יא יושיעך מיצאת המרגלים. אתה תדע לחבר את הגשמיות עם הרוחניות, את העולם שחולף עם נצח שקיים. לכן אתה תצא להילחם בעמלק, כי כל המלחמה של עמלק להיכנס בין ההי והיוד, לנסות למנוע בעדינו מלחבר את היום יום עם הקודש. והעמלק יודע טוב טוב שאת זה אפשר לעשות רק על ידי התורה והמצוות. אז הוא מבקש להגיע לפני קבלת עול תורה ועול מצוות. זכור את אשר עשה לך המלאק, איפה? בדרך. בדרך לאיפה? להר סיני. בדרך לקבלת התורה. בדרך למקום ששם נוכל לחבר, ללמוד איך מחברים את ה' ואת ה' ביחד. הוא מבקש להגיע קודם. למנוע בעדינו מלהגיע לשם. אבל יוסף, הבן של האימא שנקברה בדרך, לא היה את הכוח כאשר הוא היה בדרך, ולא רק שהוא היה בדרך, הוא היה במקום שכל כולו חומר, מצרים, לעמוד שם ולגיד, אני את האלוקים אני אראה. הוא ידע להגיד את זה לא רק לפרו, הוא ידע גם להגיד את זה לאשת פוטיפר, שהוא היה איתה לבד. אני בשום פנים ואופן לא, את האלוקים אני אראה. אני אהיה כל כך קרוב לחומר, אני כבר אגע ואפול עוד מעט בחומר, אבל מה שעוזר לי לברוח החוצה, לנוס החוצה, כי את האלוקים אני אראה. אני בכל מצב יודע לחבר את היוד להי, ולכן מי שיש לו את הכוח הזה, והכוח הזה עובר לזרו, ליהושע, הוא יכול לעמוד מול המלאק. ולכן אומרת לנו התורה בקטע ה-13, וכך נפסק להלכה, שלוש מצוות מצטוו ישראל בכניסתם לארץ: למנות להם מלך, שנאמר שום תשים עליך מלך, להחריד זרו של המלאק, שנאמר תמחה את זכר המלאק, ולבנות בית הבחירה, שנאמר לשכנות ידרשו ובאת שם. קודם למנות מלך, מנהיג שידע ללמד אותנו שהעבודה שלנו, גם כאשר עסוקים בארץ ומוציאים לחם מן הארץ, לדעת לומר על זה ברוך אתה השם, לדעת לחבר את זה. ושיש מנהיג כזה, אפשר להילחם בעמלק ולנצח את עמלק, ואז אפשר לבנות את בית הבחירה, שכל העולם יראה שזה למעשה התפקיד של כל אחד, לחבר את ההי ואת היוד. הגוי יעשה את זה בשבע מצוות, אנחנו נעשה את זה בתרי"ג מצוות. זה הסדר. למנות מלך, חור, מלכות, להחריד זרו של המלאק, יהושע, לבנות את בית הבחירה, אהרון. המשולש הזה נלחם בעמלק. כך יכולים להיכנס לארץ. וזה מה שהתורה מזהירה אותנו. בקטע 14. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. מסביר המהר"ל לומר את דבריו בעל פה, איך הוא כותב, דברים עמוקים מאוד ומופלאים. נאמר את זה בעל פה. אומר המהר"ל, האדם יכול ליפול בשתי כיוונים. כיוון אחד, הוא לא מסוגל לעמוד מול חיי חומר, החומר מפיל אותו. זוהי מצרים. מצרים כל עניינה חומר, היא מפילה את האדם. אבל יש הרבה כאלה שמול חומר יכולים לעמוד, הם מבינים שהם שונים. יש אבל עוד אויב הרבה יותר קשה ממצרים, אלה מלכי כנען שהמנהיג שלהם זה המלאק. ראשית גויים המלאק, מה הכוח שלו? הוא לא חי חיי חומר, הוא מחבר את החומר לצורה, הוא רוצה לתת לחומר צורה. יש לו סופרים קורט, יש לו משפט, יש לו אתיקה, יש לו אסתטיקה. הוא מנסה לשדר שגם אצלו יש שילוב של חוקים, של זכויות, והרבה פעמים זה מבלבל יותר, זה מפיל יותר, כי הרי ומשפטים בא לידעום. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לנו, לא להם. זה משהו אחר לגמרי. זה נראה בדיוק, הרבה פעמים זה נראה כמעט אותו דבר, אבל זה לגמרי אחר. לגמרי אחר. וזה הרבה יותר מסוכן. אז באה התורה ואומרת, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה גם לא תעשו. הכוח לעמוד מול זה, זה לדעת לחבר כל הזמן את ההי ואת היוד. בצורה כזאת, אפשר להילחם. אפשר להצליח, וששוכחים את זה, מאבדים את הכל. הכוח לחבר ואת היוד, לחבר את ה-A ואת היוד, זה רק על ידי התורה והמצוות. ולכן, איך המלחמה באמלק פותחת? ויבוא אמלק, וילחם עם ישראל, איפה? ברפידים. אומרים חז"ל בקטע ה-15. אמר רבי חנינה, הדבר הזה שאלתי את רבי אלעזר, שהיה יושב במטיב תרבה, רפידים מהו? אמר לי כמשמעו, מקום. אחרים אומרים, אין רפידים אלא רפיון ידיים. לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה, לכך בא שונא עליהם. לפי שאין השונא בא, אלא על רפיון ידיים מן התורה. פילי פלאים. תורה לומדים עם הידיים, הרי תורה לומדים עם הלב. תורה לומדים עם המוח. מה זאת אומרת רפו ידיהם מן התורה? הידיים זה החלק היחיד בגוף האדם שהם באופן טבעי למטה. ותפקיד האדם, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. להרים את הידיים למעלה. כשהידיים רפות, אין כוח להרים אותם למעלה. אז ויבוא עמלק. מגיע עמלק. הידיים יכולות להיות רפות, ככה כבדות, כבדות במובן השלילי. אי אפשר להרים אותם, הם יותר מדי למטה. אז מגיע עמלק. אצל משה זה היה בדיוק הפוך. הידיים היו כבדות. למה? כי כל כולו היה למעלה. כל כולו הייתה מציאות למעלה. אז היו צריכים את הארון וחור. הם ידעו לחבר את היום עם המחר. הם ידעו לחבר את החול עם הקודש, בצורה המאוזנת. אבל שהידיים אצלנו הם למטה, מגיע עמלק. ולכן זה פילי פלאים. מקבלים את התורה. אותי תמיד זה העסיק. עומדים מול הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. איך 40 יום אחרי זה, שמשה מאחר קצת, הכל מתרסק. מה קרה? זה הרי דור דעה, דור מלומד וניסים. איך קורה דבר כזה? עומק הדבר הוא, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, להבין את הקדוש ברוך הוא, כפי שהיה במתן תורה. הכל פעל, חוץ מדבר אחד, הידיים. לא נאמר שום דבר על הידיים. אומר השטן, אם הידיים לא קיבלו את התורה, אני אכניס לידיים האלה משהו אחר. הידיים תמיד עסקניות. אם הן עסוקות בתורה, לעסוק בדברי תורה, טוב, אבל מכיוון שהם לא היו עסוקות בקבלת התורה, נכניס להם עגל. ומניין יהיה את זה? איך כתוב? אנחנו אומרים כל שבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, חיל תפארת בראשו, וכולי, ושני לוחות אבנים, הוריד בידו. ודאי בידו. יש אפשרות אחרת? ודאי בידו. משה רבינו היה היחיד שידע לקבל את התורה גם לידיים. ושני לוחות אבנים הוריד בידו. אבל כשאין למי לתת, וידי משה כבדים, והוא שובר את הלוחות. וכאשר מקבלים את זה במעדורה שנייה, מקבלים את זה בשקט. למה בשקט? כי אם שוב פעם זה יהיה בכל, אז נאמר בקטע ה-16, על הפסוק בישעיה, יפלי עצה יגדיל תושייה. אמר רב חנן, למה נקרא שמה של התורה תושייה? לפי שהיא מתשת כוחו של אדם. קשה ללמוד תורה. לא קל. דבר אחר, מה שנוגע לנו כרגע, כדי לעשות קו, תושייה שניתנה בחשאי מפני השטן. אומר רש"י, בקטע ה-17, תושייה על שם שהעולם מושתת על התורה ולומדיה, נקרא תושייה. אז למה נתנו את זה בשקט מפני השטן, שהוא מקטרג ואמר, תסתפק לעליונים ולא ימסרו הלוחות, רש"י כדי לעשות קו, ביד משה. מה שמפריע לשטן כל הזמן זה הידיים. כשהתורה מגיעה לידיים, הידיים שמבטאות את היום יום, שמתחברות אליהן גם תורה, מבין המלאק, מבין השטן, אני אין לי מה לעשות. תפקידי זה שהתורה לא תגיע לידיים. לכן, כאשר רוצים להילחם בעמלק, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. זה לא איזה משחק, מרימים ידיים, מנצחים, מורידים, מפסידים. וכי ידיו של משה עושות מלחמה, וכי ידיו של משה שוברות מלחמה, לא. אלא שהידיים למעלה, אנחנו מבינים, שאו ידיכם קודש. אז, איך המשך הפסוק? בתהילים, יברכך השם מציון, וראה בטוב ירושלים, כל ימי חייך. מה המפתח? שאו ידיכם קודש. אלה הכהנים, שהם בקודש, ומחברים את עצמם, אל החול, שיש את החיבור הזה, שיש את הצירוף הזה, אפשר לעמוד ולהילחם בעמלק. אומר משה, אמר לי הקדוש ברוך הוא מלחמה על השם בעמלק מדור דור. אני מבקש, אומר משה, שזה יהיה מאוד ברור לדור דור. אז משה מוסיף, כפי שראינו בקטע הראשון, ויאמר, כי יד על כס יא. כי יד על כס יא. יש יד של אויב שמורמת על כיסו של הקדוש ברוך. הכיסא לא שלם והשם לא שלם, שלא יודעים לחבר את ההי ואת היוד ביחד. שאת זה לא יודעים לחבר, אז הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם, וגם השם. ולכן פילי פלאים, נאמר בתהילים, בקטע ה-18, אם ישמרו בניך בריתי, ועדותי זו הלמדם, גם בניהם עדי עד, ישבו לכיסא לך. אם ישמרו את בריתי, הכיסא יהיה שלם. למה? פסוק את ג' שימו לב, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. מה זה איבה? איבה זה מצפה, מחכה, נתאבל לדבר. אבל אם תתבוננו זה פילי פלאים. איך כתוב שם? כי יד על כס. מה חסר בכס? א', יא, מה חסר ביה? אבב קי, איבה למושב לו. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב, כי איוויתיה. הקדוש ברוך הוא מתאווה, מצפה, למה? לכיסא שלם, ולשם השלם. איך? רק בדרך אחת. שנבין שיש דרך אחת ויחידה לצאת מכל מיצר. מן המיצר קראתי יא. לדעת לחבר את היוד קי, את הקראתי יא, אז ענני במרחב יא. אז זוכים למרחב. זה מתחיל מתוך הבית. איך אומרים חז"ל? איש ואישה זכו שכינה ביניהם. יוד אצל האיש, היי אצל האישה. בית זה המשכן הקטן, זה השולחן, זה הלוחות, זה לחם הפנים, זה הבית, המשכן, החיבור של היוד והאי, שכינה ביניהם. זה המפתח, לעמוד מול המלאק. לא היה אדם בהיסטוריה שאמר לנו, היי לכם את הארץ, כמו יהושע בן נון. את הכל. אבל שמאבדים את החיבור הזה, של ההי והיוד, ושוכחים לחבר את זה, מאבדים גם את הארץ. לפעמים מאבדים את הכל, לפעמים מאבדים חלק. יש דרך אחת לצאת מהמיצר. לחבר את היוד ואת ההי. את הקראת יא. לכן, לא מקרה הוא שחלק גדול מחגי ישראל חל ביום תדבר, ביום ה-15. פסח, סוכות, שבועות פשוט לא יכול, כי זה 40 יום, 50 יום מהפסח. אבל בשבועות אומרת הגמרא לכולי אלמה, חציו לכם, חציו להשם. או שהתאריך בא לבטא את החיבור של היוד והאי, או שהיום בא לבטא את החיבור. החג, פסח וסוכות, זה בתדבב, ב-15 לחודש. בשבועות, אומרת הגמרא לכולי אלמה, באין נמי לכם. פורים, ט"ו בשבט, ט"ו באב, זה לא במקרה. כי מה שעומד מאחורי זה, זה היכולת לחבר. עץ השדה ייתן את פריו, יהיה ראש שנה לאילנות, שנדע לחבר את היוד ואת ההי. אז הכל יצמח. אז הכל יהיה מלא שמחה. לא היו ימים טובים כט"ו באב. ואז אפשר יהיה לעלות לרגל, בפסח ובסוכות ובשבועות. את זה באה התורה ללמד אותנו בסוף פרשתנו, פרשת וישלח, וזה למעשה נותן לנו אור על כל הפרשה. יוצאים מבית עבדים כדי להיות עבדי השם, והדרך היא לדעת לחבר את הקודש ואת החול. ששת ימים תלקוטו את המן, ביום השביעי לא נוגעים בכלום. לא לוקחים שום דבר. עוצרים. זה היום הקדוש. מחברים את הקודש ואת החול ביחד. אומרים חז"ל, איך אומרת התורה, אומר יהושע, כי יד על כסקה. כל דור יש את היד המורמת על כיסו של הקדוש ברוך הוא. נדמה לי שהדור האחרון היה מאוד מאוד ברור לו מה זאת אומרת כי יד על כסיה, שהיו מניפים יד בצורה מסוימת, ידעו זה כנגד השם וכנגד כיסאו, יד שמחקה חלק גדול מכלל ישראל. הדרך שלנו זה לחבר את הדברים ביחד. לכן זה פילי פלאים, רק בסוגריים לאוזן שומעת, יהושע היה הראשון. אז לכן הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, מתי קוראים את המגילה? בתתוו. הערים המומה הקשר בין יהושע בן נון להערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, כי הכוח להילחם בעמלק, העמלק של התורה שבא נגד יהושע, העמלק של המן שבא נגד מרדכי, זה הכל דור דור והעמלק שלו, כל פעם בלבוש אחר. אז קוראים בתדבר, אם ידע לחבר את היוד ואת ההי ביחד, נזכה לקראת יא וענני במרחב יא. אם נדע לחבר את זה, נוכל לעמוד בבית המקדש ולומר, אבותינו שהיו כאן, אחוריהם קדמה. אבל אנו ליה, וליה עינינו. ערב טוב.